שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, חודש טוב, חודש אדר טוב, חודש של שמחה, חודש של התעוררות, חודש של יראת שמיים, חודש שנצליח בכל בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יראה לנו ניסים ונפלאות, ונזכה כבר לבנה הפוכו, אשר ישלטו היהודים הימה בשונאיהם, כפשוטו ממש. לפעמים אומרים וורט, לפעמים אומרים רעיון, לפעמים אומרים שאלה מעניינת, תשובה מעניינת, אבל לפעמים מדברים על תפיסה. מדברים על השקפה, מדברים על ראייה שמשנה הכל. יסודות כאלו שאחריהם שום דבר לא נותר כמו לפניהם. אני רוצה לפתח היום את יסוד היסודות של האמונה, יסוד היסודות של ראיית החיים, כפי שיהודים רואים אותם, כפי שחסידים רואים אותם, מסוג היסודות האלה שאנחנו יכולים להיזכר בהם כל יום, כל עת וכל שעה, ולהאיר את הפינות האפלות, החשוכות, הסתומות ביותר בחיינו, כמו שאנחנו חווים כבר לצערנו חודשים ארוכים. את משפט האמונה החזק ביותר בחיים שלי, שמעתי דווקא מגוי. לא אדם יהודי, אבל ידוע על מאורי החסידות, להבדיל אפילו על הבעל שם טוב בעצמו, ואחריו, תלמידיו, ממשיכיו, שהיו לומדים הוראה בעבודת השם מכל דבר שרואים או שומעים. לפעמים אלכסי העגלון, לפעמים איזשהו שיקור בבית מרזח, לפעמים איזשהו איש מלאכה, כמו כל הסיפורים הידועים על מאורי החסידות בדורות הקודמים. היה אדם ששינה את העולם, הוא חי בעולם לא הרבה שנים, הוא מת בגיל 50 וכמה, אבל בשנים המעטות שהוא חי בעולם הוא באמת השפיע על כולנו, היה מממציאי המחשב האישי הראשון בכל בית, אחר כך כל עולם הטלפוניה, כל העולם ששינה את, באמת את דרך איסוף המידע, דרך ריכוז המידע, דרך ההנגשה של המידע, סטיב ג'ובס היה מנכ"ל אפל, הוא הקים את אפל, הוא נזרק מאפל, הוא חזר לאפל, הוא היה חולה מאוד בשנותיו האחרונות, והוא לא סיפר כמובן לאף אחד שהוא חולה, כדי לשמור על הערך של החברה, הוא היה החברה, החברה הענקית הזאת, הוא היה רב החובל שלה, אבל כמה חודשים לפני שמת, הוא נתן נאום מאוד חשוב באחת האוניברסיטאות בעולם, הוא כבר ידע שזה נאום הפרידה שלו, וזה נאום שאפשר להגדיר אותו בתור ושוב יום אחד לפני מתתח. אדם שיודע יום אותו, אנחנו בני האדם, אחד הדברים שנסתרים מהאדם, זה יום אותו לאריכות ימים לכולנו, אבל הוא כן ידע יום אותו בצורה משוערת, הוא ידע שנותרו לו חודשים ספורים לחיות, והוא נותן נאום שבעצם מסכם את החיים הסוערים שלו, עם שלושה לקחים. הלקח הראשון הוא לקח עצום, הוא לקח משנה חיים, משנה ראייה, הוא לקח שבאמת מאפשר לשמוח בכל עת ובכל מצב, לחיות כל רגע מהחיים בשמחה. הוא אומר לסטודנטים, מה למדתי בחיי? למדתי שהחיים הם רצף של נקודות. כשאתה נמצא בתוך נקודה, היא הנקודה היחידה בחייך. אתה לא רואה לא לפניה ולא אחריה. אתה רואה רק אותה, ולפעמים היא תקועה, והיא בודדה, והיא לא ברורה, והיא סתומה, ואתה לא מבין למה אתה במקום הזה, למה אתה צריך לעבור את השלב הזה, את הגלגול הזה, את הסיבוב הזה. אבל כשאתה מסתכל על החיים במבט לאחור, כשאתה מסתכל על החיים מהסוף להתחלה, אתה מבין שאלה לא היו נקודות, אלא קו ארוך. כל נקודה הובילה לנקודה שאחריה. אם היינו מבטרים על נקודה אחת, לא היינו מגיעים לנקודה שאחריה. את החיים אי אפשר להבין בהווה, הוא אומר להם. ממש כמו הוורט של החתם סופר הידוע, על וראית את אחוריי. אותי אפשר להבין רק במבט לאחור, ופניי לא יראו. והוא מספר להם את הסיפור, איך הוא הגיע למסקנה המדהימה הזאת. הוא בכלל גדל אצל הורים מאמצים, אמא שלו השאירה אותו בבית הרפואה, לא רצתה אותו, היא רצתה בן, היא לא רצתה בת, סליחה, היא רצתה בת, היא לא רצתה בן, היא השאירה אותו בבית הרפואה, ואנשים טובים, עובדת הסוציאלית, העבירה אותו לאנשים טובים שגידלו אותו. מאוד התמסרו אליו, ראו את הכישרונות שלו, את המעוף שלו, את היוזמה, את המרץ, שלחו אותו לקולג' הכי טוב באמריקה, הוציאו את כל החסכונות שלהם, וציידו את הילד בשכר לימוד ל3-4 שנים, שיצליח בחיים. הוא הגיע לקולג' הזה, ותוך יום-יומיים, השתעמם. תוך יום-יומיים איבד עניין. המרצים היו מרובעים, בנאליים, מסודרים, לא בשביל הראש הענק והמטורף שלו. הוא בכלל לא יכול לשבת על המקום. ותוך יומיים הוא נשר. הוא לא בא ללימודים, אז הוא לא נכנס למבחנים, מי שלא נכנס למבחנים, הוא מקבל אוכל, מי שלא מקבל אוכל, אין לו מיטה. והוא מוצא את עצמו על מזרון, בחדר של חבר על הרצפה, הוא לא יכול להתקשר להורים, הוא לא יכול לחזור הביתה, כי הוא לא יכול לעשות להם את זה. הוא לא יכול לספר להורים המאמצים שלו, מה קרה מהחסכונות שלהם. עלו ברוח, עלו באשן. וככה יום אחרי יום הוא שוכב, הוא מספר בשביל לאכול, הוא היה אוסף פחיות מהפחים, מחזיר אותם כפיקדון, מקבל 25 סנט על כל פחית, ומהדולר, דולר וחצי, שני דולר שהתאספו, הוא היה קונה משהו לאכול. ארוחה מבושלת היה אוכל פעם בשבוע, הולך 6 קילומטר לאיזשהו מקדש, שחילק אוכל להומלסים, ומזה הוא חי. יום אחד הוא רואה מודעה במעונות של הסטודנטים, קורס בחינם ללימודי קליגרפיה. קליגרפיה זה עיצוב האותיות. האובי של האות, צורת האות, מרווח בין אותיות, איך העין קוראת, איך העין לא מתעייפת. לא היה דבר יותר רחוק ממנו מאשר קליגרפיה. הוא בכלל לא חושבת על המקום. זה כמו להבדיל ללמוד סתם. ללמוד צורת כתב, מה הוא שייך לזה בכלל? אבל מה שמצא חן בעיניו זה הבחינם. סוף סוף אפשר ללמוד משהו בחינם. סיבה לקום בבוקר. אז כמה חודשים הוא למד קליגרפיה, והפך להיות מומחה לעיצוב אותיות. אחרי 10 שנים, כשהוא הקים את אפל, ונוצרה האפשרות לראשונה מאז בריאת העולם, לייצר אות אלקטרונית, הוא אומר באותו נאום, המתחרים שלנו ב-IBM נתקעו בשלב הזה. הם לא ידעו איך צריכים לייצב אותיות, והכל בסוף יושב על אותיות. זה הכלים שמחזיקים את האור, מחזיקים את השכל. הוא אומר, אבל לי היה תואר בקליגרפיה, אז עד שהם זזו, אנחנו רצנו ויצאנו עם המחשב שלנו של אפל. אז למדתי, הוא אומר, שהחיים הם לא נקודות, הם קו אחד ארוך, שכל נקודה מובילה אותך לנקודה שאחריה. ואנחנו נוסיף, רק הקדוש ברוך הוא יודע, איך כל רגע בחיים הוא רגע בלתי נפרד מסיפור חיינו, בלתי נפרד מהתיקון שלנו. ולכן המסקנה שלנו בסוף השיעור תהיה, נלך היום מהסוף להתחלה ונגיד את זה כבר בהתחלה, המסקנה שלנו מהרעיון הכביר שנפתח היום מתוך מגילת אסתר, שהחיים מובילים אותנו למקומות רבים. בחלק מהם לא נהיה אולי. אולי מחר כבר לא נהיה. מה שחשוב הוא להיות בכל מקום הכי טוב שאפשר. להיות בכל מקום הכי טוב שאפשר. אצל יהודי אין מושג על הדרך. אין מושג אפנוויגן. אין מושג אני פה זמני. אין אני פה זמני. על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו. הקדוש ברוך הוא הביא אותך לנקודה הזאת. זאת אומרת שבנקודה הזו יש מטרה. בנקודה הזו היא עצמה היעד, היא היעד היחיד שקיים. אבל לא נקדים את המאוחר ונבנה את הדברים באמת, בצורה היפה ביותר על השאלה הגדולה ביותר. אין יהודי אחד שיעמוד בעוד שבועיים ויקשיב לקריאת המגילה ולא ישאל את השאלה הזו, ואם הוא לא שאל את השאלה הזו, שישאל את עצמו איך שאלה כזאת לא מפריעה לו. זאת שאלה שכל יהודי ירא שמיים אמור לזעוק אותה. לשמה התכנסנו? איך עומדים יהודים יראי שמיים ששומרים על המחשבה ועל העיניים ועל השמיעה ובוררים לעצמם את חומרי הקריאה שלהם ועומדים ומקשיבים 10 דקות לשני הפרקים הראשונים במגילת אסתר שעל מה הם מדברים? על מה הם מדברים? איזה יהודי יראי שמיים היה מספר סיפורים כאלה? סיפורי משתאות, חינגאות וחצר בית אנשים. למה הם נפקים מן בסיפור? יהודים יקרים תאמרו לי, אם אנחנו היינו כותבים את מגילת אסתר, איך היינו מתחילים אותה? והיא בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, המולך מאוד ובעדכו 7 ו-20 ומאה המדינה, ובימי אסתר בת אביחיל, מלכת פרס, גידל המלך אחשוורוש את המן בלמדתה. מה אני צריך? הפרק הראשון הרי מדבר על האישה הקודמת, האישה שלפני אסתר. הפרק השני מדבר על כל המסלול שעוברות הנשים בדרך לארמון המלך, גם לפני שאסתר בא, או חוץ מאסתר. למה נפקים הנה? לי חשוב לדעת דבר אחד, שאסתר בת אביחיל הייתה שם. וכשפורץ את הגזרה, היא כבר שם להיות אחות לנו בבית המלך. לעת כזאת, הגעת למלכות. מה אכפת למי הייתה שם לפניה, ומצידיה מימין ומשמאל? איך עומדים בבית הכנסת ומספרים כאלה סיפורים? על משתאות ועל חינגאות, ועל כל מסלול הטיפוח שעוברות אנשים בדרך לארמון המלך. למה נפקים הנה? בואו נזכיר את נקודת הדברים, כי כבר מותר לנו לשכוח. כתוב הרי שזוכרים עד י"ב חודש. השנה בשנה מעוברת כבר חלפו י"ב חודש ושבועיים. הרי כתוב על החתם סופר שבשנה מעוברת הוא היה מכוון בפרשת כי תצא על קריאת המלאק. כי עד שנקרא השנה זכור יחלפו 13 חודש. וכבר לא זוכרים. אז נזכיר את נקודת העניין של מגילת אסתר מאז שקראנו אותה שנה ושבועיים. הפרק הראשון מספר על שתי משתאות, שני משתאות. בשנת 3 למולכו, המלך מרגיש בשלח גוג. עד עכשיו, 3 שנים, כמו שהגמרא אומרת, הוא נלחם. הרי אחשוורוש היה צריך להילחם על המלוכה שלו. הוא לא היה יורש טבעי, לא היה לו דם כחול, דם של אצילים. הוא לא היה בן המלך הקודם. הוא היה שומר סוסים. הוא היה סייס, הוא היה עיקר. רק מה? הוא התחתן טוב, הוא התחתן עם ושתי. התחתן עם הבת של בלשצר. אז 3 שנים הוא מבסס את הכיסא. הוא שוחט את המתנגדים מימין ואת המתחרים משמאל, ועורך כמה וכמה מלחמות, כמו שהגמרא מספרת, של מרדכי והמן היו משרי הצבא שם. ואחרי 3 שנים, שהוא כנראה כבר באמת עורף את הראש של כל אויביו, הוא מרגיש בשלח גוג. אז הוא עורך 2 משתאות. משתה אחד לשרים, לסגל א', 180 יום, לסגל א', לשרים, לשופטים, לאנשי הרוח, לשכבה שמנהיגה את המדינה. אבל המשתה הזה לא מספק אותו. למה? אולי בגלל שבמשתה הזה הוא היה צריך לשחק, הוא היה צריך להיות אריסטוקרט, הוא היה צריך להיות מכובד, הוא היה צריך לשבת עם הפית על הברכיים, לדבר בנימוס. נו, זה מעניין אותו, הוא הרי לא בא משם. הוא לא היה אדם נעלה, הוא לא היה אדם מציל, הוא לא היה איש רוח. אז אחרי משתה 180 יום לסגל א', הוא עורך משתה נוסף 7 ימים לכל העם. ובמילים אחרות, לחבר'ה. הוא עורך משתה נוסף לחבר'ה מהשכונה, לחבר'ה מעורבת הסוסים, לחבר'ה שהוא רגיל לנבל איתם את הפה. ושם הוא מתנהג בכל ניכר אדם בכוסו, וגם בכסו. הוא שותה, והוא מתבהם, והוא קורא לבשתי, והיא לא רוצה לבוא, והגמרא הרי מספרת שהיא לא רק לא באה, אלא משפילה אותו ויורדת עליו, איך אתה מתנהג? אתה לא יודע לשתות, אבא ידע לשתות. והוא מתרגז וקורא לחכמיו יודע עיתים, והם פוסקים שמוכרחים להעביר את מלכותה ממנה, כי יצא חילול השם גדול. מעמד הגברים בכל העולם יתערער, מחר יבוא בעל בגליציה לאשתו, ויגיד לה, תכיני קוגל תפוחי אדמה. היא תגיד לו, אני מכינה קוגל לטריות. הוא יגיד לה, אבל אני הבעל ואני רוצה קוגל תפוחי אדמה. היא תגיד לו, אבל אמא שלי הכינה קוגל לטריות. הוא יגיד לה, אבל אני הבעל. היא תגיד לנו, ואז מה? למה המלכה שמעה למלך? אז יצא חילול השם נורא, מעמד הגברים בכל העולם יתערער, ולכן להיות קולי שורר בביתו ומעבירים את מלכותה ממנה. פרק ראשון, מאוד חשוב. פרק שני, מתחיל מנגנון האיתור לחפש מלכה למלך. פרק שלם, אני זוכר בדיוק כמה, 20 פסוקים, נניח. ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, והקבצו את כל נערה, בתולה, הטובה, התמרה. מעריכים ומעריכים כל מסלול הטיפוח ומסלול החיפוש, עד שהגיע אסתר בת אביחיל, ואת משתה אסתר עשה, והנחה למדינות, וכו' וכו' וכו'. וכל אחד שואל את עצמו, בשביל מה צריך את זה? מה חסר? לא יכולנו להתחיל בבקטן וטרש, ואחר הדברים האלה גידל המלך המן? מי שואל את זה? לא אני, הגמרא שואלת. הגמרא מביאה 4 דעות. כמה חייב אדם כמה המינימום שהוא יכול, אם הוא ממהר, אם הוא שליח של חב"ד שעושה קריאת מגילה בתחנה המרכזית, או בבית רפואה, או במועדון קשישים, ואין זמן, אנשים אין קשב, אנשים רצים, אז הוא בא לרב ושואל, רבי, כמה אני יכול לחתוך מהמגילה? אין לי זמן לקרוא את כולה, מה המינימום? 10 פרקים זה ארוך. מה המינימום שאני יכול לקרוא? מביאה הגמרא 4 דעות, לא גמרא, ברייתא, 4 דעות מהתנאים. דעה ראשונה יתחיל מאיש יהודי. בסדר, לא יקרא על המשתאות, אז מה? לא ידע על החגיגות שעשו בפרס, לא ידע. עדיף לא לדעת. יוסיף דעת, יוסיף מחוב. מה יש לו לדעת מכל הבזבוז זמן של הגויים הזה? מה, מה, מה זה נוגע לו? מה זה מוסיף בירת שמיים? יתחיל מאיש יהודי. דעה שנייה אומרת, יתחיל מאחר הדברים האלה גידל המלך את האמן. יתחיל מפרק ג', מה צריך לדעת? כל סיבובי חצר בית אנשים. רבי שמעון בר יוחאי אומר, יתחיל מבלילה, הוא נדדה שנת המלך. רבי מאיר אומר, חייב לקרות את כולה. והגמרא מסיימת ועושה דבר שהוא חריג, שהוא מאוד לא שגרתי, והלכה כדברי רבי מאיר. רואה הגמרא צורך להדגיש שחס ושלום אדם אחד לא יתרשם מכל הדרמה שעשיתי פה, וחס ושלום יזלזל באות אחת של מגילת אסתר. לכן הגמרא חורגת ממנהגה. אין דרכה של הגמרא להכריע בין תנאים. הגמרא מפלפלת בדברי התנאים, לא מכריעה בדברי התנאים. וכאן הגמרא יוצאת מגדרה ואומרת, הלכה כדברי רבי מאיר, וכולם יודעים, פסק פשוט, בשולחן ערוך, במשנה ברורה, ובמשנה ברורה, ובכל הפוסקים, שמגילת אסתר היא הפרק היחיד בתנך, שאסור לפספס בו מילה אחת. ומי שפספס מילה אחת, לא יצא ידי חובה. אין את זה בקריאת התורה, בטח שאין את זה באיכה, אין את זה בקהלת ובשיר השירים, אין את זה בשום מגילה אחרת. בכל התורה נביאים וכתובים, אין תקנה שחייבים לשמוע כל מילה. במגילת אסתר, אם לא שמעת מילה, לא יצאת ידי חובה. וכל אחד שואל את עצמו, מה לא שמעתי ונועדתי לך שמה מבין הקרובים, מבין הכפורת? מה פספסתי? את כל השכינה פספסתי. פספסתי סיפורי שטויות של חיי פרסים לכאורה, כן? אז מה הנקודה? נקודה היא עצומה. מי שפספס מילה אחת ממגילת אסתר, לא הבין את הסיפור. למה? כי זה כל הרעיון של מגילת אסתר. מגילת אסתר מלמדת אותך שהחיים הם פאזל. מגילת אסתר מלמדת אותך איך הקדוש ברוך הוא עובד. לא רק מה הוא עושה, לא רק מה הוא עושה, אלא איך הוא עובד, איך הוא מוביל כל אדם למקומו. ומגילת אסתר מגלה לך שהחיים בנויים מהמון המון רגעים, מהמון המון התרחשויות. עד שהקדוש ברוך הוא מוביל אדם לנקודה שבה הוא צריך להיות, הוא קודם בונה מגדל שמורכב מהמון המון רגעים והתרחשויות שמשעת מעשה אתה לא מבין אותם. מגילת אסתר פירושה מגילת האסתר. היא מגילת הגלות. הקדוש ברוך הוא הרי לא מוזכר במגילה. מגילת אסתר מספרת לך איך הקדוש ברוך הוא עובד, איך הוא מוביל כל אדם למקומו. אז היא מעריכה בשני פרקים כדי לתאר לא רק את התוצאה שאסתר הייתה שמה, אלא ללמד אותך מכמה חלקים בפאזל בנויה ההגעה של אסתר לשם. כמה קומות הקדוש ברוך הוא בנה עד שהגיע הרגע שאסתר הייתה שם. ואם פספסת אירוע אחד, אסתר לא הייתה מגיעה לשם. נגיד את זה בכלליות ונכנס לעומק העניין. את הרעיון הזה אמר הרבי מלובביץ' לפני 40 שנה בדיוק. בתפשין דלת מהם, התוועדות פורים תפשין מדלת. רבי יעריך בזה מאוד, אני אגיד את זה יחסית בקצרה, אבל הדברים הם מופלאים. מה זה אמונה של יהודי? מה הם החיים בכלל? להתחיל להבין מה עובר עלינו? מה אנחנו עוברים בחיים? בואו נראה. אני חושב על הבוקר שלמחרת המשתה. ביי, יושבים יהודים אחרי שחרית, אחרי שחרית, הורידו את התפילין, מתיישבים שם קצת ברונפלון, קצת לחיים, להגיד ללמוד משנה, לילוי נשמה של מישהו, מישהו הביא בקבוק לחיים. ויש שם את מוישה להחרוץ, הידען, שהוא מאוד חרוץ והספיק עוד לפני התפילה כבר לקרוא את העיתון. מאוד חשוב שיהיה לו יותר קל להתרכז בתפילה, אז לפני התפילה הוא כבר הספיק לקרוא את העיתון. הוא אומר להם, אתם יודעים מה, מה, מה קרה אתמול? אתם לא מבינים, אנחנו יתומים, אנחנו יתומים, אין מלכה. אתמול בלילה המלך השתקר, קרא למלכה, היא לא רצתה לבוא, והוריד לה את הראש. מה אמרו יהודים באותו רגע? מוישה לה, לא זמיר אופ מדיבופקס. תעזוב אותנו עם השטויות. מה אכפת לנו? שהוא השתקר והיא נהרגה. בסדר, נו, מה זה עניין שלנו עכשיו לבית הכנסת? מה זה נוגע אלינו? שני שיקורים הרגו אחד את השני, נו, צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת. מה זה נוגע לפה בכלל? מוישה, אם יש לך זמן פנוי, תיקח ספר תניה, תלמד. מה אתה קורא עיתונים? נכון? האירוע הזה כשלעצמו, אני רואה מיותר לגמרי. מה זה נוגע לעם ישראל בכלל? הלאה. 4 שנים, מוישה מגיע מודאג, כל בוקר, אל תשאלו. אין מלכה, אין מלכה, המלך הזה, לא, לא, לא אוהב, לא אוהב, אף אחת, לא מוצאת חן בעיניו. מביאים ממזרח וממערב, מצפון ומדרום, כאלה וכאלה, אף אחת לא מוצאת חן בעיניו, ומוישה למודאג, הוא מרגיש יתום, אין לו מלכה. מה יהודים אומרים לו? תגיד לי, מה כל זה נוגע? מה זה משנה? יש מלכה, אין מלכה, נכון? יש בעולם כל כך הרבה מאורעות, שנראים לנו פשוט תלושים, נראים לנו פשוט לא שייכים. ואז מוישה מגיע אחרי 4 שנים, זה מן הסתם היה בוקר קשה מאוד. אל תשאלו, לקחו אחת משלנו. לא פחות ולא יותר מכל נשות העולם, דווקא את הבת דודה של מרדכי יהודי, דווקא אותה הוא רוצה. לך תבין, לך תבין. ותהי אסתר נושאת חן, דווקא היא נושאת חן. אינני יודע אם יהודים שמחו או בחו, איך להבין את הסיטואציה הזו, סיטואציה כל כך קשה. נו, לא נדבר. ואז חולפות עוד 5 שנים, ומתפרסמת בכל העולם הגזרה הכי חמורה שהייתה בהיסטוריה. אפילו היטלר עם אח שימו וזכרו, לא העלה בדעתו טירוף כזה כמו שאלה אמן. להשמיד, להרוג ולאבד את כל עם מרדכי, טף ונשים ביום אחד. שלא יהיה לאן לברוח, לא יהיה מתי לברוח. לא פרעו, לא נבוכדנצר, לא נבוזרדן, לא אדריאנוס, אף אחד מצוררי ישראל במהלך הדורות, לא חשב במגלומניה, בטירוף, בראייה חובקת כל כמו שחשב אמן. לכן השמחה של פורים היא עד אלו ידע, כי פורים זה החג היחיד בשנה שאם הוא לא היה מתרחש, היום לא תהיה, כולנו לא היינו פה היום. היחיד. להרוג ולאבד את כל עם מרדכי טף ונשים ביום אחד. ועם ישראל צועק, והעיר שושן נבוכה, מי יעזור לנו? ואז הם מבינים שכבר 9 שנים הקדוש ברוך הוא בונה את ההצלה. וה9 שנים האלה בנויים מכל כך הרבה אירועים, שכולם היו נראים כמו בובקס, כולם היו נראים כמו שטויות, כולם היו נראים כמו רגעים מיותרים, חסרי משמעות, אם לא יותר גרוע מזה. אבל בזמן שישנו וכיתרנו והתלוננו ובכינו ולאגנו וביזינו, הקדוש ברוך הוא בנה גאולה. זה שני הפרקים הראשונים של מגילת אסתר. להגיד לך שבחיים אין רגע אחד מיותר. אין רגע אחד שלא מוביל לרגע שאחריו. אני אכנס יותר לעומק הדברים, אבל אני אספר סיפור. את הסיפור הזה אני הכרתי היטב את בעלת המעשה. לא שמעתי את זה ממנה, אבל שמעתי את זה מבנה. ומבניה ומנכדיה. זכינו, ההורים שלי, זכינו להיות בכפר חב"ד שכנים שלהם, עשרות שנים. כבר שני בני הזוג אינם בעולם, אבל ברוך השם, הילדים שלהם מצליחים ובועטים, ומהם שמעתי את הסיפור הזה כמה וכמה פעמים. אם יש בעולם סיפור אחד של אמונה, תקשיבו, סיפור אחד על השגחה פרטית, תעצרו הכל, תקשיבו. פרצה המלחמה, בבברויסק, ברוסיה הלבנה, עיירה קטנה, הייתה אישה שקראו לה נחמה מרגולין. בעלה הזו שמרגולין הלך לה, נלקח לצבא האדום, ואין לה ממנה שום ידיעות, אין תקשורת, אירופה חרבה, עשרות מיליונים נהרגו בצבא האדום, אין לה שום מושג מה איתו ומי איתו, היא רק יודעת שהנאצים הולכים ומתקרבים. היו לה בבית 2 בנות, מינה וטובה, מינה בת 7 וטובה בת 5, ותינוק קטן מן כמה שבועות. היא ניסתה למשוך זמן שם, כי אם היא תלך אולי זו שיחזור ולא ימצא אותה. אבל היא ידעה שאם הוא יחזור או לא יחזור זה שמה, אבל אם היא תישאר פה לא יהיה לו מה למצוא. והיא מקבלת החלטה קשה לעלות על הרכבת ולחצות את כל רוסיה, להגיע לצד השני של ברית המועצות לקזחסטן. בקזחסטן בתשקנט הייתה עיירה חסידית קטנה, לשם המלחמה לא הגיעה, והיא קיוותה שמה למצוא הצלה. היא עולה עם שתי הבנות והתינוק על הרכבת, מתחבאת, בכל תחנה עומדים חיילים נאצים, החיילים הרוסים לא היו טובים מהם. והיא אישה יהודיה מסכנה עם 3 ילדים קטנים, רק מוצאת את הפינה בקרון שאף אחד לא יראה אותה ולא ישמע אותה. אבל אין אוכל. היא פוחדת לרדת בתחנות, לאסוף ירקות, היא פוחדת, הכל מלא נאצים, הכל מלחמה, רעב נוראי. וברכבת היא נפחה את נשמתה, היא נפטרה. אחריה כמובן נפטר התינוק, שהיה צריך את אמא שלו. ושתי הבנות האלו נשארו לבד. אנשים טובים, הם פשוט נסעו עם הרכבת, לכיוון קזחסטן, מה הם יכולות לעשות? הרכבת הגיעה ליעד הסופי שלה בקזחסטן, אנשים טובים הורידו אותם והעבירו אותם לבית יתומים, 600 קילומטר מתשקנט. אם יש לעולם סוף זה שם. הם היו שם כל המלחמה. בסוף המלחמה אב הבית קורא לשתי הבנות, למינה וטובה, כמו שהוא קורא לכל הילדים שהיו שם, כולם היו פליטים, כולם אומללים, כולם ילדים שאין להם מושג מאין באו ולאן הם הולכים. הוא אומר להם, תראו ילדים ונערים יקרים, אני לא רוצה להחזיק בכם, אולי נותרה לכם משפחה בעולם. כל אחד שיזכר בכתובת שאפשר לכתוב אליה מכתב. אני אשלח את המכתב ליעדו. אם תחזור תשובה, ניצלתם. אם לא תחזור תשובה, תגדלו פה. ובמילים אחרות, תתנתקו מהעם היהודי. תתנתקו מאבא, תתנתקו מסבא, תתנתקו מאברהם אבינו. נגמר הסיפור, אתם תגדלו פה בנות נחמדות וטובות קומוניסטיות. מינה בת 12, טובה בת 10. מינה יודעת שהחיים שלה תלויים בכתובת. החיים שלה ושל אחותה תלויים בכתובת. ההמשכיות של המשפחה תלויה בכתובת. את הכתובת של הבית שלה אין טעם לכתוב. כי אמא נפטרה, ואבא היא לא יודעת מה איתו, היא לא שמעה ממנו. אז אין טעם לשלוח לשם מכתב, היא צריכה כתובת אחרת. אבל כמה כתובות מחזיקה ילדה שלפני המלחמה הייתה בת 7. ובינתיים חלפו 5 שנים של קטסטרופה, של חורבן, של איתחול של המציאות. מה, כמה כתובות יכולות להיות לה בראש? היא נזכרת בבוקר הכי מרגיז בחייה. לאמא היה מנהג כל ערב פסח, אנחנו מתקרבים כבר, היו שוחטים אווזים בכפר, בעיירה בברויסק, היו שוחטים אווזים, שם בכפר היו אווזים משובחים, והיו אוספים את השומן בשביל השמלץ, בשביל לתגן, לבשל בפסח. לאמא היה מנהג, היא הייתה מקפיאה, כמות של שמלץ מכניסה לארגז, עוטפת עוטפת בחיתולים, בחיתולי בד, ושולחת לאחותה, דרויזה רסקין, בלנינגרד. ככה היה כל שנה. לפני המלחמה כבר, מינה הייתה גדולה, הייתה בת 7, היא אומרת לה, תבוא איתי לבית הדואר, תעזרי לי לסחוב את הארגז. הם הולכים ביחד, מגיעים לבית הדואר, נפלו על פקיד עצבני. לא, אתם לא שולחים, לא רוצה, לא, זה רטוב, זה סמיך, זה יפשיר פה ברכבת, לא. אבל מה, אני כל שנה שולחת. והיא מתחננת לאחותי, לא יהיה מה לאכול בפסח, הם חסידים, הם מקפידים, לא מכניסים לפה שום דבר תעשייתי. אם לא השמלצה זה, הם ירבו כל החג. נו, אז לכי תביא עוד ארגזים ועוד חיתולים, ככה את לא שולחת את זה. היא ביקשה ממינה שתישאר עם הארגז בבית הדואר, והיא הלכה לחפש עוד חיתולים. מינה יושבת עם הארגז שעתיים, שלוש, מה יש לה לעשות? רק לקרוא את הכתובת, עוד פעם ועוד פעם. ועכשיו שם בבית היתומים, היא נזכרת באותה כתובת מלפני 5 שנים. היא נותנת לאב הבית שם את הכתובת. הוא שולח את המכתב לפטרבורג, ללנינגרד. הם כבר לא היו בעיר, כבר, הם לא, לא היו בכתובת הזו, כבר עברו ממקום למקום במלחמה, כולם נעו ונדו, כולם היו פליטים. אבל אחד מבני המשפחה, אחרי כמה חודשים, ירד מהרכבת בטעות כביכול. בדרך מקרה, את כל אשר קרה הוא, אומר מרדכי לאסתר. מספר לה את כל המקרים שהם כולם משגוחה. ובדרך מקרה הוא יורד בתחנה הישנה, מתוך רגילות, בתחנה שבה היה רגיל לרדת. הוא אומר, אם הגעתי לכאן, אני אבדוק את הדואר. ובדק את הדואר, וגילה את המכתב. ואבא שלו, הרב יעקב יוסף רסקי, נסע מפטרבורג עד תשקנט, עד קזחסטן, זאת אומרת, לגאול את הבנות. והעלה אותם לכפר חב"ד, לארץ ישראל, והקימו שתי משפחות גדולות, שני שבטים בישראל. משפחת ריפקין, מינה ריפקין, וטובה אלטויז. אז זאת הנקודה. אומרת לך מגילת אסתר, שני פרקים לספר לך, לא רק מה הקודש ברוך הוא עושה, אלא איך הוא עושה את זה. והאיך שלו בנוי מהרבה הרבה רגעים קטנים, שבשעס מייסה הם לא מובנים, ולא, אתה לא יודע מה המטרה ומה התוצאה. אז מה אתה כן צריך לדעת? אני רק רוצה לומר על קצה המזלג, לומר לפחות בקצרה, שתבורת הזה מהרבה קראתי כבר לפני הרבה שנים, ומאז עשיתי לעצמי ספורט. לחפש במגילה רגעים צדדים, רגעים שנראים שוליים, נראים איזוטריים, בלשון חז"ל, אפילו אידיוטים. כן, הגמרא אומרת, מלך שחל היה, זה הרי לא סיפורים על מוישה רבינו, לא סיפורים של המגילה. מלך שחל היה, הגמרא אומרת. רגע שנראה אפילו מטופש, שאתה לא מבין מה המגילה מספרת אותו בכלל. וכל הבניין עומד עליו. אז אני רוצה להביא דוגמה, זמננו קצר, דוגמה אחת לפחות אני אביא. לקחת את הרגע הכי מיותר במגילה, הכי משועמם במגילה, ולהראות שאם הוצאת אותו, אין סיפור. אין הצלה ואין אסתר, וחס ושלום, לא היינו פה היום. הנה, אחד המשפטים הכי תמוהים במגילה שהגמרא אומרת עליהם, מלך שחל היה, זה האיגרות הראשונות, להיות כל אי שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. מה הטעם הזה? קודם כל זה לא חשוב לסיפור. אין שום משמעות לסיפור אם היו איגרות או לא היו איגרות. מספיק שהוא העביר את ושתי ומינה את אסתר. ב', גם לגופם של דברים, אומרת הגמרא, מלך שחל, איזה חוק מטופש? לקבוע בחוק את מעמד הגברים. אדם יכול לקבל כבוד בגלל חוק? אם אתה ראוי לכבוד, אתה תקבל כבוד. אתה לא ראוי לכבוד, אתה לא תקבל כבוד. כשאני התחתנתי, שאלו אותי כמה זמן נמשכת המלוכה של החתן. החתן הוא מלך. כמה זמן זה נמשך? ולימדו אותי. כל זמן שהאישה תהיה מלכה. אם היא תהיה מלכה, אתה תהיה מלך. אבל אם חס ושלום, היא תהיה סמרטוט, אתה תהיה דלי. אז מה הפשט לקבוע בחוק שצריכים לכבד את הגברים? תהיה ראוי לכבוד, תקבל, לא תהיה ראוי... הגמרא, המדרש אומר, רוצה מבשלת לו אפונים, רוצה מבשלת לו עדשים. עוד לא נבראה אישה שתכבד את בעלה בגלל חוק. אז השימה המגילה מספרת את זה בכלל. זה גם חוק לא חכם לכאורה, וגם חוק שלא מוסיף כלום לסיפור. יש רעיון גאוני שכתוב בחתם סופר, כותב דבר מבהיל. הוא אומר, על החוק המטופש הזה לכאורה, עומד כל סיפור המגילה. למה? למה מרדכי לא הבריח את אסתר? כל אחד אמור לצעוק את השאלה הזאת. דופקים בבית של מרדכי היהודי, אומרים לו שליחי המלך, שמענו שיש אצלך בבית אישה נושאת חן בעיני כל רואה, אנחנו רוצים לקחת אותה למלך. מה אמור לעשות מרדכי היהודי? מה עשו אבותינו בארצות ערב, כשבאו לקחת את הבנות בגיל 14? בתימן, בתוניס, באלג'יר? מה עשו? או שחיתנו אותן, או שהבריחו אותן. איך מרדכי היהודי לא מבריח את אסתר? היה צריך לשלוח אותה חזרה לירושלים? הוא הרי בא מירושלים, שישלח אותה עם זרובבל בן שלטיאל, חזרה לירושלים. למה הוא משאיר אותה פה? הוא היה צריך להגיד, כשהם באים לחפש אותה, אני לא יודע איפה היא. אנחנו חיים בעידן חדש, פמיניסטי, שנשים מנהלות לעצמם את החיים, לא יודע איפה היא. היא הלכה, הלכה אצל חברה שלה, אצל דודה שלה, אצל סבתא שלה. לא יודע, הלכה לטייל, הלכה לקניות, אני יודע לאן היא הלכה. מה הוא משאיר אותה בבית ומאפשר שיבואו לקחת אותה? ומה התשובה? אומר אחסם סויפר, כי 4 שנים קודם נגזרה גזרה להיות כל איש עורר בביתו. נגזרה גזרה בחוקי פרס ומדי שאבא צריך לנהל את הבית. אבא זה לא רק להירדם על השולחן בליל שבת. לאבא יש עוד כמה תפקידים. לנהל את הבית. לנהל את הילדים, גם את האישה כמובן. ולנהל את הבנות, לאן הן הולכות ומאיפה הן חוזרות. במילא מרדכי היהודי חייב לנהל את חייה של אסתר. הוא לא יכול להגיד היא הלכה, לא יודע לאן היא הלכה. מה פרושה, אני הלכה את האבא, אתה בא לבית? מראש הקדוש ברוך הוא שוטל בחוקי פרס ומדי. חוק שהוא שחל, חוק שהוא מטופש. רק בשביל שמרדכי לא יוכל להבריח את אסתר. ואז אסתר תהיה חייב ללכת למלך. ובמילא, אחר הדברים האלה, גידל המלך את המן, ויש את אסתר שתהפוך את הגזרה. עוד אומרת הגמרא, דבר דומה, שאלמלא איגרות הראשונות, חס ושלום, לא נשאר מסונאים של ישראל, מישראל, לא נשאר שריד ופליט. למה? כל אחד שואל את עצמו. יצאו האיגרות להשמיד, להרוג ולאבד בעוד 11 חודש ב-י"ג אדר. נו, 3 ימים עד שאסתר מצליחה להפוך את הגזרה. מה כל אחד שואל את עצמו? למה בינתיים הגויים לא קמו על היהודים? מרגע שיצאו האיגרות שאומרות שדמנו הותר, להשמיד, להרוג ולאבד את כל עם מרדכי טף ונשים ביום אחד, באותו רגע היו צריכים לקום גויי כל העולם, עם כלשונים וטוריות, וחס ושלום לקום על עם ישראל. מה הם חיכו 11 חודש לתת לאסתר או למרדכי זמן להפוך את הגזרה? הנאצים לא חיכו לכבוש את פולין לפני שהם התחילו חס ושלום לפגוע בחיי יהודים. ליל הבדולח היה 1.5 שנה קודם. אז למה הגויים מחכים? דמנו הותר, תצאו לדרך. מה התשובה? אומרת הגמרא. כי מאז שיצאו איגרות הראשונות, הם קלטו שיש להם מלך אדיוט, מלך הפכפך. ברגע שהם ראו שהמלך הרג את אשתו בגלל אוהבו, אז הם הבינו, המלך שלנו אדיוט. הוא הורג את אשתו שנתנה לו את המלוכה בגלל ההצעה של החברים שלו. זה מלך הפכפך שמקשיב ליועץ האחרון שדיבר איתו. אז כשהם קיבלו את האיגרות להשמיד, להרוג ולאבד, הם אמרו, בואו נחכה קצת, נחכה קצת. יבוא מישהו ויהפוך לו את הדעה, כמו שבאמת היה. אם כן, הקדוש ברוך הוא מראש הוטל, מהוראות כאלה שנראים כשלעצמם אידיוטיים לגמרי. אבל תדע לך, קח את היום הכי אידיוטי בחייך, ותבין שכל סיפור החיים עומד על היום הזה. תוציא אותו, אין סיפור. ומה המסקנה? המסקנה היא כמו שאומר מרדכי בעצמו לאסתר, 4 מילים. לעת כזאת הגעת למלכות. יש לך את כל הסיבות שבעולם למה לא ללכת למלך. את פוחדת ממנו, את כמובן צריכה לשמור על הטהרה שלך, יש לך את כל הסיבות בעולם למה לא ללכת למלך. אבל אני יודע 4 מילים. לעת כזאת הגעת למלכות. החיים הם לא רצף אירועים אקראי. אדם מגיע למקום שהוא צריך להיות בו. אז אם את נמצאת במקום הזה, היסטוס שיש לך איזושהי שליחות פה. אם מכל נשות העולם 4 שנים לא מוצאים שום אישה, ודווקא את, אישה יהודייה, שכפי תיאור הגמרא, גם לא כתוב שהייתה יפת תואר ויפת מראה, ובכל אופן דווקא את מוצאת חן בעיניו. זאת אומרת שיש לך פה איזשהו עניין. זה הסיפור של החיים. בחיים יהודי לא שואל למה. יהודי שואל מה. למה יאמרו הגויים? יהודי לא שואל למה הגעתי לפה. למה אני לא במקום אחר? למה לא אח שלי? למה לא דוד שלי? יהודי לא שואל שאלה כזאת. יהודי שואל מה. ווס, לא פרבוס. יהודי שואל, מה? מה אני צריך לעשות מרגע שהגעתי לכאן? מה השליחות שלי כאן? יכולתי להיות במקום אחר? יכולתי. אבל הקדוש ברוך הוא הביא אותי לכאן. זאת אומרת שכאן יש לי איזושהי שליחות שנוגעת לכאן. אם חיים בצורה כזאת, אז באמת כל רגע הוא רגע של שמחה. גם אם נמצאים בשנה קשה, שיש באמת ניסיונות, ויש קשיים, ויש אתגרים, אנחנו לא מבינים מה זה ועל מה זה. אבל מספיק ליהודי לדעת. מה? גם אם הוא לא יודע למה. זה כבר מספיק בשביל לשמוח שמחה גדולה. על פי השם יישאו, על פי השם יחנו. יהודי יודע שאיפה שהוא נמצא. פעם הרבה דיבר על זה שבכל מקום שעצרו, חזל אומרים שהקימו את המשכן. אבל לפעמים עצרו ללילה אחד. ולהקים את המשכן לוקח יותר מלילה. אז בשביל מה להקים את המשכן ללילה אחד? כי בשביל יהודי כל תחנה היא התחנה היחידה בחיים שלו. כל תחנה אין לפניה לא עבר ולא עתיד. אם אתה נמצא פה, זה המקום היחיד שקיים בעולם. איך אומרים? הרבה פעם אמר שאצל העולם אומרים ושוב יום אחד לפני, מה זה אצל העולם? במשנה כתוב, ושוב יום אחד לפני מתתח. אבל אצל חסידים אומרים, ושוב יום אחד לפני ביאת המשיח. יהודי צריך לחשוב כל יום, זה היום האחרון לפני ביאת משיח, מחר משיח יבוא, איך הוא יראה אותי? ככה יהודי צריך לחיות. כל יום הוא היום היחיד בחיים. כל יום הוא היום העיקרי שבשבילו באתי לעולם. במילא לכל יום צריך להיות משמעות, ולכל יום צריך להיות תוקף, ולכל יום צריך להיות איזושהי מצווה, שיהודי יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, נתת לי את הנשמה בבוקר, זה מה שעשיתי את היום. נו, שנצא כולנו באמת מהגלות הפנימי בענייני עבודת השם, ונזכה כבר לגאולה אמיתית ושלמה, ששמחת פורים תהפוך לשמחת עולם בקרוב ממש, כי פשוטו ממש, הגיע כבר הזמן, עד מתי כבר לא יכולים לחכות יותר. בשורות טובות.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.